בקשר לארבע אמיתות. אז האמת הראשונה שנקראת בטיבטית דוניאל דנפה. דוניאל דנפה. דוניאל זה סבל ודנפה זה אמת. מה זה האמת של הסבל? האמת של הסבל היא האמת שכל מה שבחיים שלנו זה סבל. עכשיו, לי היה הרבה זמן התמודדות עם האמת הזאת. מכיוון שכואב לי, אז זה סבל, אני מוכן לקבל. אבל למי שנמצא בעולם האלים, למי שכל הזמן כיף לו, או לעשירים הגדולים, או ליפים וליפות, למה יש להם סבל? נראה שהכל כיף. טוב, אז קודם כל, לאחרונה ראיתי איזה מחקר שאומר שבדקו וראו שגם העשירים וגם היפים הם לא יותר מאושרים, מאנשים הרגילים. אז זה דבר אחד. עכשיו לגבי כל האלה שנמצאים בעולם האלים, שכל הזמן עושים מה שמתחשק להם, והכל שם יפה והכל תענוג, האם זה סבל או שזה לא סבל? בהתחלה היה נראה לי שזה לא סבל, אבל אחר כך הבנתי את זה יותר טוב. מה שקורה זה שגם לחיים בעולם האלים, אז בשלב מסוים זה נגמר. כיוון שזה בא מקרמה, כל קרמה היא זמנית, אז הקרמה נגמרת ובום. מה שקורה זה שלחיות שם צורך המון קרמה טובה, וכאשר הקרמה הזאת נגמרת, אז בדרך כלל מה שנשאר להם קרמה רעה, והם נופלים לאחד מהעולמות התחתונים. ובשבוע האחרון, לפני שהם עוברים ממעלה למטה, אז הם מתחילים להסריח, קודם הם לא הסריחו, הם מתחילים קמטים פתאום, וכל האחרים מתרחקים מהם. אז הסבל שבאותו שבוע שם, אז הוא שקול כנגד כל החיים הטובים שהיו לפני זה. מי שיודע, כשאתה מפסיד, אז הכאב הוא הרבה יותר גדול מהעונג שאתה מרוויח. ואחר כך, אז הם שוב עוברים לעולם הסבל. אז מה שנגמר בסבל, אז איך אפשר להגיד שהוא היה טוב קודם? אז גם אם אתם רואים מישהו שהוא טוב לו, כאילו, יש לו כל מה שהוא רוצה, עדיין הסבל הוא מנת חלקו, לפחות בזה שהסבל יגיע אליו. לכל המאוחר כשהוא ימות, והסיכויים גם שכולנו נהיה חולים לפני שנמות, וכך הלאה. אין לנו שום ביטחון בעולם הזה. הסבל מגיע מימין ומשמאל, האם אתם יכולים לקחת ביטוח נגד סבל? לכל היותר אתם יכולים לשלם בעד הפוליסי, אבל מה זה ביטוח חיים? זה לא, להפך, אין שום ביטוח על החיים, אבל אם אתם תמותו אז מישהו אחר יקבל כסף. אבל אין אפשרות לעשות ביטוח על החיים, אין אפשרות למנוע את הסבל. אז האמת של הסבל אומרת, כל מה שבעולם הזה הוא סבל. וזה כולל גם עולם הצורות והעולם חסרי הצורות, מכיוון שגם בעולמות האלה הם סופיים, וגם שם בסופו של דבר נופלים למטה. אז זה האמת הראשונה, האמת של הסבל.
האמת השנייה נקראת קונג'ונקטיבה.
זה האמת של המקור של הסבל. יש שני מקורות עיקריים. אחד זה נגיע הרוח, והשני זה הקרמה. אז סבל לא בא מעצמו. אנחנו יודעים שכל דבר שקורה לנו הוא תוצאה של משהו שעשינו בעבר. אז סבל יש לו מקור, והמקור זה נגיע הרוח, זה הכעס, זה הכינה, זה צרות העין, זה כל מה שרע שעשינו לאחרים חוזר אלינו בסופו של דבר בצורה של סבל. ונגעי הרוח הם מיוחדים בזה שהסבל הוא מיידי. בזמן שאנחנו סובלים מכעס, אז אנחנו סובלים. כן, זה לא סתם סובלים מכעס. כי אנחנו סובלים.
אנחנו סובלים מקנאה. אז בזמן שאנחנו סובלים מקנאה, אז אנחנו סובלים. בזמן שאנחנו סובלים מבורות, אנחנו לא מבינים את העולם טוב, והתוצאה היא שאנחנו נגרום לעצמנו סבל. וככה הכל נגיע הרוח. אז צרות. אז זה האמת על נגיע הרוח והקרמה. האמת השלישית נגרית גובדן. תגידו גובדן? גובדן זה האמת שניתן להפסיק את הצרות. איזה מין הפסקה זאת? זאת לא הפסקה שהיא זמנית. זה לא הפסקה שיש לי שעה מנוחה ואין לי שום נגעי רוח באותו זמן וטוב לי ואחר כך זה יחזור. זה לא דבר כזה. מדובר בעיקר על שתי הפסקות חשובות. הפסקה אחת זה של נגעי הרוח. ברגע שאני מחזיק את נגעי הרוח אני הגעתי לנירוונה. ברגע שהגעתי לנירוונה אז יצאתי מעולם הסבל. כן? אז זה הדרך להפסיק את הסבל, לגמור עם נגעי הרוח. זה נותן לי עושר רב. מעבר לכל מה שאנחנו מסוגלים בחיים אלה לדמות, ובכל זאת זה לא עשית. זה לא נותן לי את העושר העליון של הבודה.
מה שאנחנו צריכים להפסיק באמת, זה להפסיק את מה שנקרא המכשולים ליד הכל. זה אומר להפסיק את הבורות שלנו באופן כללי. להפסיק את הבורות שמתבטאת בעיקר בשני דברים. בהפרדה שלי מאחרים. אנחנו חושבים שאני נפרד מאחרים. והחלק השני זה המחשבה שדברים קיימים מצד עצמם. אתם שמעתם עכשיו שדברים ריקים. ויכול להיות שחלק גדול מכם חושבים שהם הבינו את זה והם מקבלים את זה. זה אפילו נראה הגיוני. אבל לכל אחד יש את הקו שלו, וכשהצרות מגיעות והן חוזרות וזה מספיק חזק, אז אנחנו מגיבים מתוך הבורות. מתי אנחנו נפסיק להגיב מתוך הבורות? כאשר נפסיק לגמרי את הבורות, וזה בא על ידי ראייה ישירה של ריקות, שוב ושוב ושוב, עד שבסוף יש איזו טרנספורמציה ואנחנו מגיעים להארה. אז זה האמת השלישית, גוגדן, שזה האמת של ההפסקה, האמת של חיסול הסבל. האמת הרביעית נקראת למדן. תגידו למדן. לם זה דרך, ודן זה קיצור של דנפה, שזה האמת. אז למדן זה האמת של הדרך לחיסול הסבל. הדרך לחיסול הסבל, אז כל מה שאנחנו לומדים, הדבר הכי חשוב זה הראייה הישירה של ריקוד. ובשביל להגיע לזה, אז אנחנו צריכים לדאוג לאחרים. אנחנו דואגים לאחרים, אנחנו מייצרים את הזרעים לעלות על הדרך הרוחנית, אנחנו משרתים את הלמה, אנחנו צוברים הרבה חסד, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לראייה הישירה של ריקוד, שזה עברנו את הקו, משם אנחנו כבר לא יכולים ליפול למטה, אנחנו ממשיכים בדרך, ואתם מכירים את חמשת השלבים. בסופו של דבר, אחרי מספיק עבודה, ושראינו ריקות ישירות, אז אנחנו מגיעים להארה מלאה. אז זאת הדרך שכולנו רוצים לצעוד בה.
ארבע המיטות הנאצלות, באנגלית כתבו נובלטוס, לקחו את המילה אריה, הסתכלו במילון, ראו, אריה, אדם נובל. אוקיי, פור נובל טרוף. מאיפה בא השם הזה? צ'טופיה, שאתם זוכרים? זה החלק השני של המדיטציה על ריקות. החלק הראשון נעשה במדיטציה עמוקה, לזה קראנו נונסון, ראייה ישירה, במדיטציה עמוקה. יורדים משם, אחרי 20 דקות נגיד, ואז אדם יש לו את הים הזה של התובנות שמקיף אותו פתאום במשך 24 שעות או פחות, שבו יש תובנות מעמיקות וחשובות לגבי עצם הקיום שלנו והמציאות שלנו והסבל שלנו ומקור הסבל שלנו. את כלל התובנות שיש לו באותו יום ניתן לסכם וארבע אמיתות של האריה. אדם שראה ריקות, הוא נהיה אריה. למילה אריה יש גם את המשמעות של נובל, של אציל. כי הוא אצילי בין בני אדם, מבחינה זאת שמבחינה רוחנית, הוא לאין ארוך יותר גבוה מאיתנו. ארבע האמיתות של האריה מסכמות את התובנות של אותו אריה בעקבות המדיטציה הישירה על ריקות. ככה שזה לא אמיתות נאצלות, זה ארבע אמיתות של האריה, זה התרגום המדויק. אני קצת התחלתי לתאר לכם מה רואה האריה בג'טו ביישה, ברמה שהוא כבר יכול לנסח, כי ברמה של הנונסון אין ניסוחים, אין מחשבה קונספטואלית, שום דבר. אבל אחרי זה, הוא יכול, ביממה הזאת שבעקבות המדיטציה, שבעוד כל התובנות, הן מסוכמות כאמור בארבע אמיתות, האמת של הסבל, האמת של מקור לסבל, האמת של סוף לסבל והדרך לסופו של הסבל. אז אני רוצה קצת להגיד כמה פרטים על התובנות בהקשר הזה. למשל, האריה הצעיר, זאת אומרת, זה שזה אתה יצא מהמדיטציה. הוא מבין שאנחנו סובלים. האריה מבין שהמצב של מיינד, של אדם שלא ראה ריקות ישירות, הוא מיינד סובל. שאפילו כשהוא חושב ששמח הוא סובל. אפילו השמחה חייבת להסתיים, אנחנו לא יודעים להחזיק בה. אנחנו לא יכולים לייצר אותה כרצוננו, כי עובדה, יש רגעים עצובים שאנחנו לא מזמינים אותם והם באים, או רגעים טרגיים שאנחנו לא מזמינים אותם והם באים. אנחנו עוד לא יודעים לייצר שמחה כרצוננו, כל אימת שאנחנו רוצים. הוא גם יכול במשך היממה הזאת לקרוא תודעות של אנשים, אז לא מספיק הסבל במיינד שלו, הוא גם יכול לקרוא אותו במיינד של אחרים. הוא רואה את כל הנגעים של כל האנשים, והוא רואה את הסבל של כל האנשים בחוויה ישירה, וזה מאוד עצוב. אז יש לו חיבור ישיר לאמת של הסבל, לעובדה שהחיים שלנו כפי שאנחנו חיים אותם כרגע, הם חיים של סבל, בין אם אנחנו מודעים לכך, בין אם לא. כי אפילו הדברים הטובים שיש לנו, אנחנו נאלץ לאבד אותם, אנחנו לא יודעים להחזיק אותם, אנחנו לא יודעים לייצר אותם כרצוננו, אנחנו נאבד אותם על כורחנו. אז אלה תובנות שיש לו במסגרת האמת של הסבל. הוא מבין שעד עכשיו כל המחשבות היו שגויות, שעד לאותו רגע כל המחשבות שלו, ההבנה של המציאות הייתה שגויה לחלוטין. הוא מבין שכל המעשים שלו עד לאותו זמן היו נגועים באנוכיות. וימשיכו זמן מה גם אחרי זה עד שהוא ינקה את הכל, אבל הוא כבר רואה את זה. הוא מבין שזה המקור לסבל. הוא מבין שהאחיזה הזאת בעצמי והשגיאה המחשבתית שאנחנו עושים כשאנחנו לא מבינים את המציאות שלנו ואחר כך מגיבים לנו בעקבות המחשבה השגויה, אז התגובה מוכרחה להיות שגויה וגורמת לנו סבל ומסובבת את גלגל הסבל. זה במסגרת של האמת השנייה, של המקור לסבל. התגובות הלא נכונות שלי ממשיכות לייצר את הסבל שלי, כי אני ממשיכה לזרוע הסיבות בסבל הבא שלי. ואני גם רואה איך אחרים יוצרים את הסבל שלהם כשאני קוראת את המיינד שלהם. וכשאתם קצת נכנסים יותר עמוק ללימוד הזה ומתרגלים אותו קצת ומתחילים להבין אותו יותר לעומק, גם אם עוד לא הגעתם לדרגה הזאת ועוד לא נכנסתם למדיטציה ישירה של ריקות ועוד אין לכם את הג'טו ביישה, יתחילו לבוא הבלחות, יבואו אנשים אליכם עם תלונות, זה כואב לי וזה עשה לי וזה אמר לי. אתם תוכלו לראות איך הם יצרו את זה, אתם יכולים לראות איך הם מייצרים את זה ברמה של קרמה, איך הם יצרו את הקרמה של זה. והנטייה שלנו אז להיות שיפוטיים, להגיד אוקיי, אבל את סידרת את זה לעצמך. אז לא להיות שיפוטיים, כי כולנו סידרנו את זה לעצמנו, ובכל זאת זה כואב. כשאנשים באים אליכם וזה כואב, אז תפתחו את לבכם אליהם, זה התפקיד שלנו, זה למה הם באים אלינו, כדי לאפשר לנו לפתוח את ליבנו אליהם. אתם יכולים לראות קרמה בפעולה, כשאתם נכנסים יותר לעומק ללימוד הזה, וזה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב, כי אנחנו מתחילים לראות איך אנשים מייצרים לעצמם סבל, ואחר כך רואים אותם סובלים ומתייסרים ובוכים וכואבים, ואנחנו יודעים שעם כל רצוננו הטוב, אנחנו לא יכולים לקחת מהם את הסבל, מלבד ללמד אותם איך להפסיק לייצר אותו. איך להבין את המנגנון ולהפסיק לייצר את הסיבות לסבל הבא. אדם רואה במהלך הג'טו ביישה את ההערה שלו. כשאדם רואה את ההערה שלו, זה שייך לאמת השלישית, לגוקדן, האמת של הפסקת הסבל. הוא יכול לראות שיבוא יום שבו הוא יהיה מואר, לא יהיה יותר שום סבל. לאדם הזה שראה ריקוד זה 100% מובטח. עכשיו זה לכולנו מובטח. אבל זאת לא נחמה גדולה, כי אין לנו מושג מתי. זה יכול לקחת מיליון עידנים. בהם אולי נסבול קשות. לאדם הזה זה מובטח תוך לכל היותר 7 גלגולים שכולם יהיו טובים. ואולי בגלגול הזה. אדם כזה מאבד כל עניין בדברים ארציים. כי מה יש לחפש בדברים ארציים? הוא כבר מובטח. הוא עוד לא לגמרי בגן עדן, אבל דרכו לגן עדן צלולה ומובטחת 100%. הוא כבר לא יכול ליפול. אדם שראה ריקות ישירות שהוא אריה, לא יכול יותר ליפול לחיים סובלים. לא יקרה לו שום דבר גדול של סבל. אם נוחיות קטנה, כן, אולי הוא יראה בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים. אז אדם כזה, אתם יכולים להגיד לו, אולי אתה משוכנע, אתה לא משוכנע, אתם לא יכולים כבר לשנות את דעתם, כי הם כבר יודעים. הם כבר חוו ישירות, הם ראו ברור לגמרי, הם יודעים לגמרי את האמת של מה שהם ראו ומה שהם חוו, והם הופכים להיות חסרי פחד. שום דבר לא יכול לאיים עליהם. הם זוכים בחופש. הם עצמאים לגמרי. הם לא חייבים לאף אחד שום דבר, הם רק הולכים עם האמת. הם יודעים שהיא עובדת. הם משוחררים לגמרי, הם חופשיים לגמרי, הם נהיים מאוד שמחים כתוצאה מזה. אין שום דבר שיכול להפחיד אותם או להדיג אותם, הם יודעים איך לייצר את עתידם. הם באופן מכוון ומודע, מתוך החוכמה שלהם, מייצרים את עתידם, והקרמות הישנות שעדיין מפשילות, ייגמרו. אז אפילו כשבא משהו לא נעים, הם בלתי עציבים, איך שאריה אמר. בלתי עציבים. אז לא רק שהאריה הצעיר רואה את סוף הדרך, ולכן זה האמת של קץ הסבל, הוא גם רואה את הדרך לשם. הוא גם רואה איך לתרגל עכשיו. הוא מבין את האמת בכל הלימודים הבודיסטיים. הוא מבין את האמת בכל הספרים הבודיסטיים. הוא מבין שמה שכתוב שם זה בדיוק ניסיון לתאר בכל כך הרבה מילים את החוויה שהוא חווה. ואז יש התלהבות לעניין, שיגעון לדבר, של לשמר את הספרים האלה כדי שאחרים יוכלו ללכת לאורם ולהגיע אל המקומות האלה. לתרגם את הספרים האלה, להביא אותם לקהל כמה שיותר רחב. ואנשים מקדישים את חייהם להפיץ את הידע, לשמר את הידע, להציל את הידע במקומות שהוא בסכנת הכחדה וכך הלאה. אמרנו שיש אינסוף יצורים. יש מיליונים של מצבי תודעה שלתוכם אנחנו יכולים ליפול בעקבות המצב הספציפי הזה שיש לנו עכשיו כבני אדם. כשהמוות בא, המים משתחרר מהגוף הזה והקרמה לוקחת אותו. זה לא שליטה שלנו, אלא אם כן אנחנו מתרגלים מאוד מתקדמים. אין לנו שליטה בתהליך. הרעיון הוא להתרגל עכשיו ואז נשיג שליטה בתהליך, לגמרי. ואז המוות אולי לא יבוא בכלל, כי אנחנו עוד לפני זה השתלטנו על הקרמה של המוות. אז אם נגיד לוקח 7 גלגולים לאדם שכבר ראה ריקות, הסיכוי 7 לחלק לאינסוף. זה הסיכוי שלכם לפגוש מישהו כזה שינחה אתכם בדרך. זה לחלוטין נדיר. ויש רק שני סוגים של אנשים. אם אתם לוקחים גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, חולים, בריאים, משכילים, לא משכילים, הודים, יהודים, כל החלוקות האלה הן מתגמדות, או לחלוטין לא רלוונטיות, לעומת החלוקה בין מישהו אריה ומישהו לא אריה. רק שני סוגים של יצורים. אז זה הדבר היחיד שמשנה בדרך הרוחנית. זה אם מישהו אריה או לא אריה. יש הרבה אנשים רגילים, פה ושם בודדים היום, בודדים שהם אריות. אנחנו על הסף של לשנות את היחס הזה, במידה ניכרת. עדיין זה יהיו מעטים, אבל זה לא יהיה כזה נדיר. וכמובן, כמו שאמרנו, טנטרה תאיץ בהרבה את התהליך הזה. ההבנה של ריקות היא המכונה שמניעה את הטנטרה. טנטרה בלתי אפשרית. בלי הבנה עמוקה של ריקות, לא תעבוד. ולכן צריך הכנה כל כך ארוכה, כי צריך הבנה עמוקה של ריקות. כי טנטרה, מצד אחד, דרך שיכולה לאפשר לקצור תוצאות במהלך חיים אחד. אז מטבע הדברים, משהו שהוא כל כך חזק ועוצמתי, הוא גם מאוד תובעני, נגיד ככה, או מקיף. אתם צריכים הכנה נאותה כדי שהיא תעבוד, ו... צריכים לשים את כל יהבכם על הדרך, ואתם לא תוכלו לעשות את זה בלי הבנה עמוקה של ריקות ובלי שכנוע עמוק שהדבר הזה יעבוד. כי איך תשימו את כל מה שיש לכם על דרך אם אתם לא השתכנעתם שהיא עובדת? שיש לה סיכוי טוב לעבוד בשבילכם, אישית. כדי שזה יקרה, כדי שיהיה לכם מידת שכנוע כל כך עמוקה, אתם צריכים להבין היטב היטב ריקות. זה בלתי אפשרי אחרת. לכן הלימוד הזה, לכן כל ה-18 קורסים, לא אחד, לא שניים, כל הזמן מנפנפים בעת וכך הלאה. כי יום אחד זה נקלט. יום אחד זה נקלט. לא חייבים להיות נזירים כדי להצליח בדרך הזאת, למרות שנזירות מאוד עוזרת, אבל אנשים הגיעו בלי להיות נזירים. טנטרה למעשה מראש ניתנה על ידי הבודה למלכים, שאמרו אין לי זמן לשבת במנזר ולעשות את התרגולים ההם, כי אני צריך לנהל המלכה. אז זה בשביל אנשים עסוקים, אז לא חייבים להיות נזירים, למרות שזה מאוד עוזר. אם אתם זוכרים, דיברנו על שלושת היעלומים, עשינו קידות. כשאדם מגיע לראייה ישירה של ריקות, הוא הופך, הוא או היא הופכים, בבת אחת לכמה מן השלושה. ושניים מתוך השלושה. הם הופכים ליהלום של הסנגה, כי זו ההגדרה של יהלום של הסנגה, זה אנשים שראו ריקות ישירות ולכן יכולים להדריך אותנו לשם. אז הם הופכים למקום מקלט, כי הלימוד שלהם אפקטיבי, כי הם יודעים מה שהם מדברים, הם יכולים להדריך אותם. אז הם הופכים ליהלום של הסנגה, הם גם הופכים ליהלום של הדרמה, כי מה זה היהלום של הדרמה? זה בדיוק זה, זה התובנה הזאת של ריקות, ובמקרה של מישל דרך מעיינה, גם של בודיצ'יטה, בליבנו. אז בבת אחת הם הופכים לשני יהלומים. הם עוד לא היהלום של הבודה, אבל בניגוד לאנשים רגילים, הם פגשו את היהלום של הבודה, כי במהלך המדיטציה של הריקות, הם פגשו ישירות את הנורניקו, את גוף המהות של הבודה, את הריקות של הגוף, את הריקות של ישות מוארת. היה להם מפגש ישיר, היה להם איחוד עם התודעה של ישות מוארת. זה מה שמאפיין את התובנות של האריה. ומה שעשינו כאן זה סיכמנו את התובנות שלהם במסגרת ארבע אמיתות. הם הופכים למקום מקלט, האריה הופך למקום מקלט בשבילנו. אם אנחנו מבינים מה שהם מלמדים אותנו, ואם אנחנו עושים את מה שהם אומרים לנו, אנחנו יכולים לצאת בעצמנו, כי זה כל מה שהם באו לעשות. זה כל מה שהם עושים, זה משתמשים בידע שלהם להוציא אותנו מסבל מהר. זאת הגנה, זאת הגנה של ממש. בלימוד שלהם, שהוא נכון ומואר, הם יכולים להוציא אותנו מכל סבל שיש. בעקבות המדיטציה הזאת, הדבר הראשון שהם עושים זה הם נופלים אפיים ארצה לנוכח קודש הקודשים, כמו בתיאור של משה לרגלי הסנה הבוער, שכנראה אולי זאת הייתה מין חוויה כזאת. יש את הרצון הספונטני לקוד, יש רצון ספונטני לתת מנחה לישויות המורות, כי זה אתה נפגשתי עם ישות מוערת. כמו משה רבנו נפגש עם מציאות גבוהה, והרבה מהם מונעים לתת, ופעם ראשונה זאת מנחה שהיא לגמרי לא למען עצמי, כי תמיד כשאנחנו נוצאים מנחה, יש את עצמנו כאן, יש את הסיפור, שיעריכו את המנחה שלי, שיסמחו במנחה שלי, שאני אשמח במנחה שלי, שם זה כבר לגמרי לא בשבילי, זאת אומרת, נתינה אחרת, בקורס 5 של קרמה, מדברים על רמות של נתינה זאת אחת מהם, תסתכלו שם. מה לגבי הנגעים הרוחניים של אריה כזה? האם הם נפטרו מהנגעים הרוחניים שלהם? אז אומרים בבודיזם שיש 84,000 נגעים רוחניים לכולנו. כמה מהם הם חסלו בעקבות החוויה של ראייה ישירה של הריקות? אז אומרים 3. עוד נשאר להם עדיין 83,997 נגעים. בגלל זה לוקח עוד 7 גלגולים. יש עוד הרבה עבודה אחרי זה. אבל הם חיסו 3 מאוד חשובים שמאפשרים את החיסול המהיר של כל השאר. מה הם השלושה? אחד זה הספק, על זה דיברנו. שר כל ספק מלבם, אי אפשר יותר שהם יפקפקו, כי הם פגשו את זה ישירות. אין להם יותר שום ספק בדרך, ולכן הם מיישמים את הדרך. לכן יש את הסיפור המדהים שם בסוטרה של אב היהלום, על מלך קלינקה שקורט את איבריו של הנזיר, והנזיר שהוא כבר ערהת כנראה, ומאוד מתקדם, וקורטים את אצבעותיו אחת אחת וכך הלאה, ובסוף הוא מת מהטיפול הזה, והוא מתאר, גלגול אחרי זה, הבודה מתאר את אחד הגלגולים הקודמים שלו, והוא מתאר שלמרות מה שעשו אנשי המלך לנזיר, הוא לא מתכעס, הוא לא מרגיש בליבו שום טינה, שום כעס, שום שנאה, הוא מבין. האם זה כואב לו? כן, זה כואב. עדיין יש לו גוף סמסרי שאפשר להכאיב לו. האם יש לו סבל ועינוי במים? לא. המים נשאר שלב לגמרי. המים נשאר שלב לגמרי. בגלל שכבר אין שום ספק, הוא מבין בדיוק. וכבר אין לו גם את האחיזה, הוא לא חושב שהוא הגוף הזה. אז במקום כזה אין מי שיכול להתקיף אתכם, אין מי שיכול להתנצח אתכם, יכולים להתנצח. אתם בלתי מנוצחים אבל. אתם שוחים בתוך הים הגדול של האמת. אתם בתוך הים הזה של האמת. אז זה אחד. השני, דיברנו על זה קצת קודם, אנחנו רואים דברים כאילו שהם באים אלינו, נכון? אנחנו רואים, הנה היא הופיעה, היא באה מהרצליה, היא באה מהוד השרון, והם באו לפה, הם נכנסו לאוטו שלהם, אני נכנסתי לאוטו שלי, או של מירי יותר נכון, תודה רבה מירי, והגענו לפה, הם באו משם אליי, אבל אנחנו אומרים שזאת הראייה השגויה. ברמה הקונבנציונלית זה נכון, הם נכנסו לאוטו שלהם והם באו, אבל כדי שאני אראה פה את הנטה, אני צריכה להשליך הרבה דברים מתוך התודעה שלי. אני צריכה להשליך בן אדם, אני צריכה לזהות את זה כאישה, אני צריכה להצמיד את התווית הנטה לזה, ועוד הרבה דברים אחרים. כל זה בא ממני. אז מאיפה באה הנטה? ממני. הנטה באה ממני. בלי שלי יש את כל הרעיונות על בן אדם, על אישה, על הנטה בראש, לא יכולה להיות כאן הנטה בשבילי. בשבילי, בעולם שלי, לא יכולה להיות כאן הנטה בלי המיינד שלי. אוקיי? אז האמונה הזאת שדברים הם באים מחוץ לי, יש לה שני אספקטים. יש לה את האספקט הנלמד, ויש לה את האספקט המולד. אפילו תינוק, אתם מתקרבים אליו, הוא מזהה מישהו שבא אליו. בלי ששמע שום דבר, בלי שמבין שום דבר, בלי שמדבר אפילו. אתם מתקרבים, הוא מזהה שמישהו מתקרב. אז הוא רואה, הוא קולט, או מישהו שבא מבחוץ אליו. זה האמונה המולדת בקיום עצמי. שאנחנו באים איתה לעולם הזה. בגלל הרבה גלגולים שככה היינו רגילים לחשוב. אנחנו מזהים דברים כבאים אלינו מבחוץ, וזה קורה כהרף עין. מישהו מתקרב, אתם רואים איום מתקרב, מבחוץ אליכם. או מישהו נעים מתקרב, לא משנה. אבל זה בא מבחוץ אלינו. על זה עוד לא מתגבר האריה, זה מאוד עמוק. זה הדבר האחרון שהוא יחסל בדרך לנרוונה. אבל הוא כן מחסל את האמונה האינטלקטואלית, הוא כבר מבין שהדברים הם לא כפי שהם נראים. זה מה שדיברנו על האשליה, אתם יכולים לדבר על הדואליזם. הוא מבין שיש פער בין איך שדברים נראים לו ואיך שהם באמת. והוא מבין את זה בגלל המפגש הישיר עם האמת האולטימטיבית שקרה בזמן הראייה הישירה של ריקות. אז שני נגעים אמרנו, אחד זה ספק באמיתות של הדברים, זה נרחק לגמרי, וזה מאפשר לו את השכנוע העמוק והביטחון ליישם את הדרך. ושני, הוא כבר לא מאמין במה שהוא רואה. הוא כבר לא מאמין שהמלך הרשע בא לכרות את דבריו מצד עצמו. המלך הוא לא רשע מצד עצמו, המלך הוא איך שקרמה הביאה אליו את מה שהוא זרה בעבר, והוא מבין את זה. המלך הוא השליח. לא רק זה, אלא במקום אחר, אנחנו לומדים שהוא שנמצא שם שיכרותו את עבריו, האירוע של קריטת העברים, והאדם שקורט את עבריו, כל אלה זה אותו זרע קרמי. מה שהביא את המלך הרשע אליו, הביא אותו אל המלך הרשע ואל האירוע, וזה אותה קרמה, אותה קרמה של פגיעה בזולה. הוא מבין את זה. וכשאתה מבין שהמלך הזה ריק, שאין לו שום טבע עצמי כזה או אחר, שהוא רק הפשלה של קרמה, כשאתה מבין שהוא ריק, על מי תיחס? אם אין לכם אובייקט לכעוס עליו, על מי תיחסו? אז בהתחלה יהיה אולי הרגל להתכעס, ואתם מחפשים, על מי נתלה את ההרגל הזה, ואתם לא מוצאים על מי, ומיד הכעס שוכח. זה הכוח של הריקות. ככל שאנחנו מבינים ריקות יותר עמוק, כך יש לנו יותר כוח להשתמש בהבנה הזאת, כדי לחסל את הנגעים הרוחניים. יש נגע שלישי, והוא בו בזמן שיורד הספק באמיתות של הדברים האלה, גם יורד את האמונה בשיטות רוחניות שהן שגויות. ויש הרבה שיטות, אנשים באים ומציעים כל מיני שיטות רוחניות שכביכולות לעזור או להושיע או להציל או להעיר. למשל, בזמנו של הבודה היו הרבה שיטות שהיו מסוג של סיגופים למיניהן. עד היום יש אנשים שמתאמנים בלסגף את עצמם בצורות שונות ומשונות. אני פעם סיפרתי לכם על הפקיר שפגשתי שהרים את ידו וכשמונה שנים כבר לא הוריד אותה, סיפרתי לכם. מדהים, מדהים, מדהים. יש כל מיני שיטות כאלה שהן מאוד מדהימות, הן לא יכולות להביא להערה. הן עושות הרבה דברים מדהימים. סיפרתי לכם על הפקיר הזה שפגשתי, הוא הלך ככה עם היד והיה עליה שרבול כזה, כי הוא כבר בטח מיובשת, 8 שנים. כדי, תחשבו, כדי להחזיק את זה לא דקה, לא 2, לא 5, לא 10, 8 שנים, צריך לעשות הרבה מלחמה באגו. הרבה מלחמה באגו. היה בתואר מדהים. אני לא ראיתי את פנים כאלה. הוא היה מדהים, וזה לא משחרר. זה יכול אולי לפתוח בעתיד הזדמנות להשתחרר יותר מהר בגלגול אחר. זה בפני עצמו לא מסיר את הסיבות העמוקות לסבל שלנו, שנובעות מזה שאנחנו לא מבינים נכון את המציאות שלנו ומגיבים לא נכון וממשיכים לסובב את גלגל הסמסרה ויוצרים עוד פעם סיבות לסבל. זה לא יחסל את זה. זה יכול לקדם מאוד כי מוריד מאוד את האגו, אבל בפני עצמו זה לא מספיק. רק מדיטציה בלי ההבנה הזאת גם לא מספיקה. אז הרבה שיטות שהן לא משחררות, האריה מבין את זה שאין בהם את מה שצריך כדי להשתחרר. אז זה הנגע השלישי שהוא מחסל.
יש אנשים שאומרים, אם הכל ריק, אם זה בא ממני, אז מה משנה מה אני עושה? או אם זה לא משנה ממילא, אני רוצה שיהיה לי נעים, שיהיה לי טוב. מה זאת אומרת שיהיה לי טוב? אני דואג לעצמי. אז אנחנו אומרים שזה בדיוק ההפך, זה מה שיגרום לי לסבל בעתיד. אנחנו אומרים שקרמה וריקות הן שלובות לגמרי. אין קרמה בלי ריקות. ריקות אומרת שהדברים לא באים מעצמם, הם באים ממני. אבל למה בא דווקא הנטע לפה ולא מישהו אחר? למה יש לי כאב גב או שאין לי כאב גב? למה יש לי יותר כסף או שיש לי פחות כסף? למה הילדים שלי טובים או לא טובים? מתנהגים אליי יפה, בכבוד או לא? זה הכל בא מקרמה. אם זה בא מקרמה, אז מה אני צריך לעשות בשביל שהילדים יהיו נחמדים אליי? אני צריך לאסוף קרמה טובה, נכון? זה נכון שבסופו של דבר, אם הילד הוא טוב אליי או לא טוב אליי, לא בא מהילד, הוא בא ממני. אבל עדיין אני רוצה שהוא יהיה טוב אליי. אז בשביל זה אני צריך לעשות את הקרמה הטובה. אני רוצה להגיע להערה, בשביל זה אני צריך לאסוף את הקרמה הטובה. אז בדיוק להפך, בגלל שהדברים ריקים, אני צריך להקפיד על המוסר. בגלל שהדברים ריקים, אני צריך להיות טוב לאנשים. בגלל שהדברים ריקים, אז על ידי זה שאני אדאג לאנשים אחרים, אני אביא אליי את מה שאני רוצה. השאלה האחרונה זה, אם דברים ריקים, אז איך הם מתפקדים? אז אנשים אומרים, זה לא הגיוני. אם הדבר הזה הוא לא עת מצד עצמו, אז איך זה יכול להיות שהוא כותב? למה שהוא יכתוב? זה לא יכול להיות שאין לו טבע עצמי של עת, ובכל זאת הוא כותב. אנחנו אומרים שאם היה לו טבע עצמי של עת, אז הוא היה כותב וכותב וכותב, כמו שוליית הקוסם בפנטזיה. מביאים מים מהבאר, כי זה הטבעם של ה... דברים האלה שהם מביאים מים מהבר, וטיבו של עת לכתוב, אז הוא היה כותב וכותב וכותב, ואני רוצה לקחת את היד, והעת לא נותן לי, הוא כותב. אז בגלל שהם ריקים, הם יכולים לעבוד, לא למרות שהם ריקים. העובדה שהדבר הוא ריק, מאפשרת לי להשליך משהו. הדבר הזה, בגלל שהוא ריק, אז אני יכול להשליך עליו עת ולהשתמש בו ולהשליך על זה כתיביו ולכתוב איתו. זה אחד משני הקיצוניות, הקיצוניות של ניליזם, שאם דברים לא קיימים מצד עצמם, אז הם בכלל לא קיימים. אם העת הוא לא מצד עצמו, עת, אז אין שם בכלל עת. אז אנחנו אומרים לא, יש עת בגלל שאני השלחתי עת.
תודה רבה. כן, אז אריה, הדבר האחרון שהוא אמר מאוד 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 חשוב, כי אנחנו יכולים לקחת את הרעיון של ריקות רחוק מדי. אז הדברים הם לא כמו שחשבתי, והם מן אשליה כזאת, אז אני לא צריכה להאמין למה שאני רואה, אז אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ואנחנו אומרים שזאת שגיאה מאוד גדולה. היה ויכוח מפורסם בהיסטוריה של הבודיזם, והוא קיים עד היום במסווים שונים, בין נזיר סיני בשם הואשנג, שמצא את דרכו לטיבט העתיקה, במאה השמינית או תשיעית, הוא היה חסיד של הדרך הזאת. תראו, החיים קצרים, אין לנו זמן, אנחנו צריכים לשבת במדיטציה, לפתח ריכוז, לראות ריקות, כי אין לנו זמן לדברים אחרים. תעזבו מוסר, תעזבו את כל ה... תשבו במדיטציה ותראו ריקות, וזהו. ויש עד היום הרבה חסידים של הלימוד הזה, שמלמדים ככה, לא צריך הרבה בלימוד, תשבו, תעשו מדיטציה, תראו ריקות, תצומי. אנחנו אומרים, א', אי אפשר להצליח במדיטציה בלי שאנחנו נשמור מוסר. למה? בגלל שדברים ריקים, בגלל שדברים ריקים, אז כל מה שיופיע בעולם שלי, כל מה שיופיע בעולם שלי, הוא אך ורק תוצאה ממה שאני זרעתי. אין דברים אחרים שיופיעו. אם לא דאגתי לשמור מוסר ולטהר עוולות שעשיתי בעבר, הדברים האלה לא יאפשרו לי בכלל להיכנס לעומק למדיטציה. זה א', אני לא אוכל. הטענה היא שבגלל שדברים ריקים, אני לא יכולה להזניח את המוסר. בגלל שהם ריקים, אני חייבת לשמור מוסר. אני חייבת לעשות טוב בעולם, אם אני רוצה שיהיה לי טוב. אם אני רוצה א' להצליח מדיטציה ב', אם אני רוצה למצוא אושר, אני חייבת לזרוע זרעים של אושר. ככה קראנו לתוכנית של הילדים, זרעים של אושר בלב ילדינו. אני צריכה ללמוד לזרוע אותם כדי לייצר לעצמי אושר. מלהתיישב ולעשות מדיטציה ככה, א', אני לא אצליח להיכנס עמוק אם לא שמרתי מוסר יפה, וב', אני צריכה לזרוע את הקרמה שתביא אותי לצאת מגלגל הסבל. זאת קרמה מדהימה, דיברנו על הרים של חסד. אני מכירה אישית הרבה סיפורים של אנשים שנכנסו בריטריט ולא עמדו בריטריט. אני מכירה אנשים שחלו מאוד קשה בריטריט. אני מכירה אנשים שפשוט יצאו באמצע ריטריט, לא יכלו. אנשים לפעמים באים אליי ואומרים, אני רוצה ללכת איתך לריטריט. צריכים לצבור הרים של חסד קודם. בגלל שהדברים ריקים, אנחנו חייבים ללמוד על המוסר ולשמור על המוסר וליצור את התנאים הקרמיים שיאפשרו אחר כך למדיטציה שלנו להצליח ולהביא אותנו לראייה ישרה של ריקות ולא להיות מדיטציה דמויית הירואין שפשוט משתקת אותנו ומרדימה אותנו ואולי מאוד מרגיעה אותנו ואולי אפילו מאוד מענגת אבל לא מחסלת את הזרעים של הסבל. וזה הקטע האחרון על הוויכוח בין הואשנג ואחרים. ויכוח מאוד מאוד חשוב. חשוב מאוד להבין את ההשלכות של כל ההשקפה הזאת של הריקות והקרמה שביחד יוצרים את המציאות שלנו, כי הן מרחיקות לכת לאין שיעור. בכל פרט ופרט בחיים אתם חושבים על זה קצת, איך אתם מיישמים את זה, איך אתם בפועל עכשיו חיים מתוך התובנות האלה. כל הסיבתיות של דברים היא לא כמו שאנחנו חושבים. זוג מתקוטט. הוא אמר לה ככה, היא עשתה לו ככה, הם מתקוטטים. אז היא בטוחה שזה בגלל הדברים שהוא אמר, והוא בטוח שזה בגלל הדברים שהיא עשתה, ואז הם מגיבים למה שאמרו, עשו ומסובבים כאן. האמת היא שאם הוא אמר לה ככה וזה היה לה לא נעים, זה בגלל שהיא עשתה את אותם הדברים בעבר לאחרים. אולי לא אותו בן אדם, אולי למישהו אחר, אבל היא זרעה את הזרעים כדי לשמוע מילים צורמות או מילים גסות או אלבונות, היא זרעה את הזרעים, לא יכול לבוא ממקום אחר. אז מה לעשות עכשיו שהוא מדבר אליי ככה? מה לעשות איתו? לקחת אותו לטיפול, לתרפיה, לצאת מהבית, להגיד לו מי הוא? מה לעשות עכשיו? אם אני מבינה את הדברים האלה, מה אני צריכה לעשות? לא להחזיר באותה מטבע. את זה אתה משקף לי, תודה רבה. לא שמתי לב שאני פוגעת ומעליבה. אני צריכה עכשיו לפתח במיוחד מודעות לאיך אני מדברת עם אנשים, לעקוב ביומן על האלבונות שאני מתיחה באנשים או הפגיעות שאני מדברת עם אנשים, ולהיות אדוקה עם זה, להיות אובססיבית עם זה ביומן שלי, כדי לבאר את זה מזרם התודעה שלי, הוא ישתנה. עם טיפול, בלי טיפול, לא משנה. אם אני אעשה את היומן ולא אלך לטיפול, זה יצליח. אם אני אעשה את היומן ואני אלך לטיפול, זה יצליח. אם אני לא אעשה את היומן, ללכת או לא ללכת לא יצליח. אז האם ללכת לטיפול או לא? או שתלכו או שלא תלכו, אבל תשמרו אתם לא לזרוע את הזרעים, כדי שזה לא יצא. על כל צעד ושעל. זה האם ללכת לטיפול, האם לקחת תרופות, האם לעשות אסטרטגיית השקעות כזאת או אחרת. כל אספקט בחיים שלנו, כל התגובות הרגילות שלנו מושתתות על הבנה לא נכונה של סיבתיות. אנחנו רואים שדבר אחד בא בעקבות דבר אחר, ואנחנו אומרים, זה גרם את זה. אבל אין קשר סיבתי ביניהם, יש רק קשר שהם עוקבים בזמן. הם לא זה שגרם את זה. החוקיות של מה גורם מה היא החוקיות של הקרמה, שהיא חבויה, היא נסתרת, ויש תמיד פער הפשלה. זה תמיד לוקח זמן. זה לא הדבר המיידי שאמרתי או לא אמרתי עכשיו, שהביא לתגובה שלו כלפי, שהיא כל כך פוגעת או לא נעימה וככה. לזה לא. יש פער זמן. מה שכן, אם אני שומעת מילים צורמות או אלבנות, זה מה שאני עושה, בין אם אני נותנת לעצמי דין וחשבון על זה או לא, ואולי אני עושה את זה במחשבות ולא בדיבורים, הקרמה תפשיל anyway. אז אני עכשיו צריכה לעשות בדק בית עמוק מאוד, סידוד מערכות עמוק מאוד, ולהסתכל דרך השיקוף הזה שאני מקבלת מאנשים שפוגעים בי, למשל, מה אני עושה, ולהתחיל לשנות את זה. זה המשמעות, זה המשמעות של השקפת העולם הזאת, שהאריה בחוויה שלו קולט אותה בצורה כל כך מלאה וברורה ויוצא מסבל. ותחשבו איך זה לחיות שאתם מוותרים לגמרי על הזכות להתלונן או על הזכות להאשים. אין את מי להאשים יותר. אין שם אף אחד, זה ריק. אין שייך בסירה הזאת שמתנגשת בסירה שלכם. זה הדימוי, אתם יושבים שם בכנרת בתוך הסירה שלכם ויש... ספידבוד שואטת אליכם ועוד סלטות התנגש בכם, ואתם אומרים, מי זה המשוגע הזה? למה הוא לא שולט בסירה שלו? והם מגיעים ואין שם הנהג. כשאתם מבינים ריקות, אין יותר על מי להתכעס. זה כמו הנזיר ההוא של מלך פנג. הוא מבין שאין על מי להתכעס. אז על מי תתכעסו? שבבת אחת מוריד את כל האנרגיה שהולכת בלמצוא מי השם לנו ולהתלונן עליהם, וללכת לכל החברות ולהגיד, מה הוא אמר לי? לא צריך יותר. מיותר. בזבוז אנרגיה, זה רק מגביר עוד יותר את הלך רוח השלילי ואת הנגעים הרוחניים. תעזבו את זה. תגידו להם תודה, תשתקו ותתחילו לדבר בנועם ובסבר פנים יפות לאחרים. זה הכל. הלימוד המרכזי של הפרז'נה פרמיטה, של שלמות החוכמה, זה הלימוד הזה על החוכמה של הריקות. על העובדה החשובה שאנחנו צריכים לקלוט, שכל הדברים ביקום ללא יוצא מן הכלל הם חסרי טבע עצמי. אין להם שום טבע עצמי. כל הדברים, כל התופעות, כל המצבים, כל התהליכים, כל החוקים, לשום דבר, שום דבר, אין שום טבע עצמי. ובגלל זה אנחנו יכולים ליצור גן עדן, לעצמנו ולכולם. בגלל שאין לזה טבע עצמי, בגלל שאנחנו בעצם מסתובבים בעולם של השלכות מנטליות, כמה רשומים מנטליים שאנחנו רושמים בתודעתנו בסיום כל עשייה, דיבור, מחשבה, אם נשכיל להשתמש בחוקיות של הקרמה ונרשום את הרשומים הנכונים בכמויות הנכונות ובאופן הנאות, אנחנו יכולים ליצור כל מה שאנחנו רוצים. ופה חשוב להדגיש שזה נכון שהדברים ריקים, ולכן הם אשליה מבחינה זאת שהם לא כפי שהם נראים. הם נראים לי כפי שאני נאלצת כעת להשליך אותם. וחשוב להבין שזה שהם ריקים, ולכן מה שאני תופסת הוא השלכה, אין פירושו שאני יכולה לבחור את ההשלכה כרצוני ברגע זה. ברגע זה על ההווה, אין לי שליטה. מכיוון שההווה נקבע כבר על ידי רשומים שנשתלו זמן רב בעבר. זה מאוד חשוב. אז אני לא יכולה להגיד, עכשיו אני שומע צעקות, אני אצום חזק את העיניים ואני אעלה איזה דימוי חדש וזה יהיה פתאום שירת מלאכים. כשזה בא עכשיו, בהווה, זה הפשלה של דברים קודמים. אני לא יכולה לשנות את זה ברגע זה. קרמה... היא מאוד אסרטיבית, היא לא מתביישת. זה מה שמפשיל, זה מה שיש עכשיו בעולמי. כל מה שיש לי לעשות עם זה, זה להגיב לזה בתבונה. להגיב לזה עם חוכמה. להבין את מה שבא כתוצאה של זרעים שזרעתי בעבר, הבשלה, נעימה או בלתי נעימה, ולא לתת לזה את הקיום העצמי שלו, לא לתת לזה את העצמיות הזאת שעכשיו אני הולכת ומגיבה לה, ואני עכשיו צריכה לשנות את זה ולסלק את הדבר הלא נעים הזה מחיי. אני לא יכולה לסלק את הדבר הלא נעים הזה שקורה ברגע זה. ברגע זה אני לא יכולה לעשות עם זה כלום. זה כבר פה, זה העץ שיצא מן הזרע. אני לא יכולה להעמיד פנים שהעת הזה הוא שני עתי. אני לא יכולה לעשות מה שהקרמה שלי כרגע לא מאפשרת לי לעשות. כל מה שאני יכולה לעשות עכשיו, זה להגיב לזה עם חוכמה. התגובה שלי תקבע את הקרמה שתפשיל בעתיד. אז זה איך שאנחנו משתמשים בחוכמה. אנחנו משתמשים בחוכמה כגננים. ביוגה סוטרה יש שם פסוק חשוב שמאסטר פטנג'לי מביא. אנחנו גננים. השימוש בידע הזה של ריקות וקרמה, אנחנו זורעים את הזרעים שאחר כך ייצרו את העתיד שלנו. כלבבנו. וזה חוכמה גדולה, אומנות גדולה מאוד. כי אתם יודעים, אתם יכולים אולי 10 שנים לשמוע את הדברים האלה, וכשבא הכעס הוא בא. אז כדי באמת לנצח את הנגעים הרוחניים, זה עבודה גדולה. ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה בהקשרים הבאים שיש לנו. הקורס הזה הוא אחד משלושת הקורסים המסכמים. ואנחנו מתקרבים לסיום כל הקורסים של ACI בעברית. וגם אנחנו עומדים לצאת לריטריט הארוך שלנו. וחלק גדול מהחזון שלנו זה לאפשר לכולנו כאן בארץ שמעוניינים ושמוכנים לכך צ'אנס רציני וממשי להגיע לראייה ישירה של ריקות ולהערה ולצאת מסבל. ומנינו קודם את הגורמים שדרושים כדי שזה יקרה, צריך לצבור המון חסד, צריך הרים של חסד, צריך מכלולים של חסד וחוכמה. ואיך צוברים מכלולים של חסד וחוכמה? כאמור, הסחירה של הריקות בכל העשייה שלנו מאוד מאוד חשובה. לזכור את שלושת המעגלים בכל מה שאנחנו עושים מאוד מאוד חשוב. זה מאוד מאוד מעצים את מה שאנחנו עושים. צריך גם לכוון את העשייה שלנו שתסבור לנו את כל החסד הזה. במקביל צריך גם ללמוד לטהר את העוולות שצברנו במשך הגלגולים השונים שלנו ובחיים האלה. זה לימוד אחר שנעשה אותו יותר מאוחר. אז היינו רוצים ליצור את התנאים בארץ, לאפשר לאנשים ללמוד טנטרה בארץ. וזה לא עניין קטן טנטרה. טנטרה זה הלימוד הסודי. טנטרה דורשת הכנה מאוד עמוקה כדי שהיא תצליח. היא דורשת מורים ויחסים עם מורים וכל הלימוד שאנחנו עושים. כל מה שאנחנו מלמדים כאן, יש לזה ערך שיכול לברך כל אדם אם אתם לומדים לעבוד עם ריקות. אתם תהיו פחות עצבניים ופחות כאוסים ויותר חכמים ויותר מאושרים. אבל המטרה החשובה ביותר היא להכין אתכם לתרגול היותר גבוה. לתרגול שבו תוכלו אומנם לממש את כל הדברים היפים שדיברנו עליהם עכשיו ושעוד נמשיך לדבר. שאתם, החיים שלכם תממשו את זה. בשביל זה צריך כאמור גם את המורים, גם את הלימוד שלכם, גם את העשייה הטובה שלכם, את הקרמה הטובה שאתם צוברים. אתם יודעים, כשאנחנו מלמדים איך עובדים עם קרמה, אנחנו אומרים שכדי שאני אשיג תוצאה מסוימת שאני רוצה בחיי, אני צריכה קודם לזרוע את זה כדי לקצור את זה. בלי שזורעים, אנחנו יכולים לקצור. זה איך שזה עובד. אם אתם רוצים לממש את כל הדברים האלה, אתם צריכים לאפשר לאחרים את הדברים האלה. ואין קרמה יותר גבוהה מלאפשר לאחרים את התנאים שיאפשרו להם ללמוד ולעשות את המדיטציות ולהשיג את כל ההישגים הרוחניים האלה. והייתי רוצה להזמין אתכם להתגייס למטרה הזאת של לאפשר מרכז ריטריטים כזה, כי העבודה הזאת בסופו של דבר נעשית במדיטציה מאוד עמוקה. אחרי שעשיתם תרגול יומיומי ולמידה יומיומית במשך הרבה זמן, בסופו של דבר צריך גם להיכנס לריטריט ולעשות את החריש העמוק בתודעה. ולזה צריך תנאים. צריך מקום שהוא מבודד יחסית, כי זה דורש שקט. צריך לבנות את המקום, צריך להכין את עצמכם, צריך אמצעים להתקיים בזמן הריטריט, אז זה דורש גם אמצעים כלכליים וגם המון רצון טוב וגם הרבה תמיכה והתכוונות. אנחנו נדבר יותר על טנטרה יותר מאוחר, אבל הייתי רוצה שתתחילו כבר לכוון את עצמכם לנושא הזה של איך אתם צוברים. אם כתוצאה מהמאמצים שלכם, מישהו נכנס לבקתה שלו ונסגר שם לשלוש שנים, והשיג את התובנות האלה, אם אדם אחד משיג, כל האזור הזה עובר טרנספורמציה כתוצאה מאדם אחד כזה. ולדעתנו, אנחנו חושבים שנוצר צירוף נסיבות כל כך מדהים, שמאפשר לכל אחד מאיתנו לעשות את זה. וזה המטרה שלנו. החזון הוא לא קטן, והוא אפשרי, ואנחנו רואים אותו בפעולה. אנחנו מלווים את התהליכים האלה כבר הרבה שנים. אנחנו רואים שאנשים שעושים את הדברים האלה כמו שאנחנו מלמדים אותם, הם צומחים לנגד העיניים, כמו על שמרים הם צומחים. אז ההזמנה היא בשביל כולכם לעשות את הדרך. ובוא לירן, תגיד לנו כמה מילים בקיצור על החזון שלנו.
טוב, אז חלקכם יצא לכם לראות גם את המצגת, עכשיו אני אעבור על זה בקצרה, אבל יש לנו תוכניות בעצם להקים מרכז כזה בארץ. אפשר להסתכל עליו מאספקט אחד, שזה יהיה בעצם מרכז רוחני, אוניברסיטה רוחנית, שיהיה אפשר ללמוד את הלימוד הגבוה, את הלימוד המתקדם. מצד שני, המקום הזה גם יאפשר לעשות ריטריטים. ריטריטים בכל מיני טווחים של זמן, גם ריטריטים קצרים מי שרוצה, וריטריטים יותר ארוכים, עד לריטריט הארוך, שזה ריטריט של 3 שנים ו-3 חודשים. אנחנו נרצה שהמרכז הזה יוכל לאפשר ליציאה לריטריטים ארוכים. זה לא חייב דווקא להיות ריטריטים של אנשים שלמדו במסורת הבודיסטית, גם במסורות אחרות. הנושא הזה של לצאת רגע מהעולם המהיר הזה וללכת להסתכל קצת פנימה, להתבונן קצת פנימה, אז גם שנוכל לאפשר את זה. בנוסף שהמקום יוכל לאפשר גם לאנשים שאין להם הזדמנות בכלל להיחשף לרוחניות ולהיחשף ללימוד הזה ולצאת קצת מהיום הקשה שיש להם, אנשים שיש להם שהם קשי יום, אמהות חד-הוריות שכל היום עסוקות בלעבוד ולטפל בילדים, שנוכל לאפשר להם אולי לתת להם איזה סוף שבוע במקום כזה, אולי מישהו ישגיח להם על הילדים, ובינתיים הם יוכלו בסוף שבוע לעשות קצת מדיטציות, לתרגל קצת יוגה, ללמוד את הלימוד הזה, שאחרי זה יכול לעזור להם כשהם חוזרים לחיים שלהם, להתמודד יותר טוב עם כלים יותר טובים. סך הכל מה שעומד מאחורי החזון הזה, זה בסופו של דבר להגיע למקום כזה מתוך כוונה של להתמיר את עצמנו כדי שנוכל להתמיר את הסביבה פה, כדי שנוכל לשנות את פני המזרח התיכון, כדי שנוכל להביא פה שלום ולחסל את המלחמות ולחסל את הסבל. זה שזו מטרה יותר גבוהה שאולי יכולה לקסום לאנשים שלאו דווקא באים מתחום בודיסטי, אבל עם הכלים שהלימוד הזה נותן והכלים שינתנו במרכז הזה יוכלו לעזור לשנות את פני המזרח התיכון, וזה יכול לעניין הרבה גורמים מהאזור. כמובן שאם יש לכם יכולות גם לעזור להקים כזה מקום אחרי שנמצא אותו, בין אם אתם בנאים או קבלנים או יש לכם ניסיון בחשמל ובמים וכל הדברים האלה, אז כמובן שנשמח לשמוע. אז אתם יכולים לפנות אליי בהפסקה, אחרי הלימוד, מחר, שבוע הבא, מתי שנוח לכם.
תודה רבה לירן. כמובן אנחנו רוצים להקים את המקום, אבל אנחנו גם רוצים לאפשר לכל אדם ליטול חלק בקרמה. הרעיון הוא שכל אחד מאיתנו יוכל לצבור את הרי החסד שהוא צריך לצבור, ויש לנו הזדמנויות מדהימות, ואנחנו נדבר בהמשך על עוד הרבה הזדמנויות אחרות. זה אחד המאפיינים של המצב שלנו שהוא כל כך יוצא דופן, שגם יש לנו את התנאים הפיזיים, האינטלקטואליים, ההשכלה, המורים, העניין, כל זה קורה, היכולת להיות כאן קורה, וגם אנחנו בשלבים הראשונים של כל הדבר הזה, הכל חלוצי לגמרי, יש לנו הזדמנות לנו, יש את ההזדמנות לסבור את ההרים האלה של החסד, כמי שמאפשרים את הדברים האלה. אז ההזמנה היא לבוא, תצטרפו איך שאתם יכולים, במה שאתם יכולים להצטרף, מה שאתם יכולים לתרום בכסף, בעשייה, בידע, באהבה, בעניין, בארגון, בקישור, בכל הדברים האלה. אתם מוזמנים להשתתף בכל דרך שנראית לכם, תפנו לאיראן, הוא ירכז את הנושא הזה, ואנחנו בהמשך ניתן גם, עשינו רשימה מאוד ארוכה של הזדמנויות לצבור חסד. זה אחד התפקידים שלנו, זה לאפשר לכם לעשות את העבודה.
וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בלידי ארחנה ולאה משנה כי גם שבנתי הרע בליבי אלחנה אלך נשנה כי גם שבנתי הרע תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה ידען זכות השיחתי זוהר רוחה ישלים אומה כל חי לבריאה מכלולים של חסד לחוכה אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו וגופים יזכבים אשר משני אלו הם נובים
Thank you.